שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר. היום הוא יום ראשון של השבוע, אז קודם כל שבוע טוב. אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי, איך הסתדרת בלעדיי?
שלום איתן, האמת שהיה קשוח מאוד, לא יודע איך הסתדרתי בלעדיך. השאלה איך אתה הסתדרת בלעדיי, יש לי תחושה יותר טוב.
אני הסתדרתי נהדר בלעדיך.
איפה היית? ספר.
הייתי באמריקה הגדולה, נכחתי בשוק הגדול ביותר בעולם שמתעורר מחדש. הקורונה כמעט והסתיימה שם, אולי באופן זמני, אולי לא.
הכל פתוח, אנשים אצלנו, בלי מסכות, חוגגים ונהנים.
הכל פתוח, אנשים בלי מסכות, פסטיבלים ברחוב. אני לא יכול לדבר בשביל כל אמריקה, זו מדינה ענקית, עם סיפורים שונים ומדינות שונות וערים שונות, אבל ככל שיכולתי להתרשם מקומץ של ערים גדולות, אז הסיפור כמעט ונגמר שם. עדיין הולכים עם מסכות, שומרים על ההנחיות, אבל האווירה היא ברחוב, כמו שהיה אצלנו, עכשיו אנחנו חוזרים אחורה, אבל כמו שהיה אצלנו של סוף הקורס וסוף המסיבה.
טוב, יש לנו היום קצת נדלן, קצת הייטק, קצת שכר, ואתה יודע מה, יש מצב שאפילו כל הדברים קשורים זה בזה.
כן, אז בשבועות האחרונים נראה שבכל השווקים מתרחש סיפור, אתה יודע מה, די דומה. מצד אחד ישנם ביקושים מאוד ערים למוצרים ולשירותים, ואילו מהצד השני, צד ההיצע, נרשם מחסור משמעותי מאוד בייצור ובהספקה. אז התוצאה כמובן היא עליית מחירים, לפעמים אפילו עליית מחירים מהירה מאוד. אנחנו רואים את זה בהמון שווקים, למשל שוק השבבים, שוק המכוניות, שוק הסחורות החקלאיות, וכמובן גם בשוק הנדלן. אז בשוק הזה הבנקים המרכזיים בכל העולם וגם בישראל הם מנסים לעשות משהו כדי למתן את העליות. כנראה שהם חוששים שפקיעה של הבועה הזאת היא עשויה לסכן את הכלכלה כולה, ודאי את המערכת הפיננסית. אבל השאלה הגדולה היא, האם מהלכים כאלה רק בצד נקרא לזה רגולציה וצד הביקוש של השוק ישפיעו עליו? אנחנו נדבר על זה.
כן, אז שוק נוסף שמציג פער מאוד גדול בין ביקוש לבין היצע, זה שוק עובדי ההייטק, בעיקר של מהנדסים ומתכנתים, וגם שם המחירים, השכר של העובדים מזנק במהירות. בחמש שנים האחרונות השכר של עובדי ההייטק עלה ביותר מ-50%. בחלק מהחברות מספרים על הסקורות של 30,000 שקלים לאנשים ממש מתחילים, בוגרים טריים של מדעי המחשב, ו-50, 60, לפעמים אפילו יותר, 60,000 שקל למהנדסי תוכנה מנוסים יותר, וזה עוד הולך ויגדל, כי יש פה מחסור חמור. אנחנו ננסה להבין מדוע המחירים עולים כל כך מהר, נדבר עם שני אנשים. הראשון הוא אדם שמחפש אנשים, הסטארט-אפיסט ערן שיר, שהוא היזם והמנכ"ל של חברת נקסר, והשנייה היא טלי גרוס, שהיא ציידת ראשים, שמנסה לספק לחברות הייטק את הביקושים הללו. יאללה, מתחילים. איתן, אז בזמן שלא היית פה, מחירי הדירות המשיכו לעלות, הם לא חיכו לך, וזה בא בהמשך לעליית מחירים בשנה האחרונה, סדר גודל שכבר מתקרב ל6%. זה די מלחיץ את משרד האוצר, יש שר אוצר חדש, שיצטרך להתמודד עם הדבר הזה, ואני חושב שגם בבנק ישראל מתחילים כבר להבין שיש משמעות גם לריבית הנמוכה, גם להקלות שהם ניתנו שם בריבית הפריים, גם לעניין של הורדת מס הרכישה, וגם לעובדה שמה לעשות, אין כל כך מה לעשות עם הכסף, והשקעה בדירה עדיין נחשבת דבר מאוד אטרקטיבי, ועושה רושם שהם הולכים לבוא ולנקוט באיזשהם צעדים, עדיין לא ברור בדיוק מה, ונשאל את השאלה, כמה אגרסיביים הם צריכים להיות, וכלפי מי? יש לך רעיון על מי ליפול?
כן, אבל אני רוצה לתת לך את החדשות הטובות ואת החדשות הפחות טובות. החדשות הטובות, אם אפשר לדבר על צרת רבים, זה שהמחירים של הנדלן בכל העולם נמצאים בעלייה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו אפילו לא בולטים בעניין הזה. הייתי אומר שאנחנו אפילו חלשים ומפגרים מאחור אחרי רוב מדינות המערב, וגם מדינות שאינן במערב.
כוכבית, הערת הזרה. כן. אנחנו כבר מ-2007 בקו עלייה שמחירי הדירות הוכפלו.
בסדר.
אז תראה, אצלנו זה בא בהמשך למגמה שלא עצרה.
בשנה האחרונה בטורקיה המחירים עלו ביותר ב-30%. זאת אומרת לעצמך שאתה תושב איסטנבול עכשיו, או שחלמת לקנות על איזשהו נכס באנטליה. ניו זילנד, מעניין אותך לעבור לניו זילנד?
גם מעניין.
מעניין אותך לקנות איזה בית קטן ככה ביער בניו זילנד? המחירים שם עלו בשנה האחרונה ב-22%, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, 13% בארצות הברית, גרמניה 7-8-9%, וממש, אתה מסתכל מדינה אחרי מדינה, נורווגיה 11%, אוסטריה 12%.
אז אתה אומר שאני צריך להגיד תודה בעצם.
איפה ישראל בסיכום הזה, על פי טבלה של אחד הברוקרים הגדולים בעולם, אנחנו נמצאים רק בסביבות המקום ה-40-50 מבין המדינות המפותחות, אז קודם כל צריך להסתכל על זה באיזושהי רמה של יחסיות, ולהבין שכל הבנקים המרכזיים, כל הנגידים, כל הממשלות מוטרדות מהעניין הזה של זינוק במחירי הדיור באותה מידה. קודם כל יש את העלייה עצמה ואת ה...
שהם מכירים בזה שהם התורמים העיקריים לדבר הזה.
הם מכירים בזה שהם התורמים העיקריים. הם מכירים בזה, בוודאי במדינות הדמוקרטיות, שיש לחץ מצד הציבור שצריך לקנות דירות בשביל הילדים שלו וכן הלאה, שזה מאוד מקשה עליהם. אבל הם גם חוששים בסופו של דבר מאיזשהי סוג של חזרה על המשבר של 2008 שהחל עם קריסה או ירידה מאוד מהירה של מחירי דיור בארצות הברית ובמדינות אחרות. בכלל, שמסתכלים על משברים פיננסיים לאורך ההיסטוריה, כמעט כולם החלו בדרך כזו או אחרת בדיור. זה סיפור של משכנתאות, זה סיפור של הדיור.
זה איכשהו... כי זה עתיר מימון, זה פשוט נכון. הרבה מאוד הלוואות.
נכון, אז יש פחד גדול שדבר כזה הופך לבועה, בועה כזאת היא מתחילה להביד אוויר במהירות בשלב מסוים, אולי כשהריביות יתחילו לעלות, אף אחד לא יודע בדיוק, אז הבנקים המרכזיים חוששים מזה, ומעלים את כל האפשרויות שיש בפניהם, אז אחד מהם זה באמת להגביל את הביקוש על ידי המסת קשיים על משקיעים. זה גם מה שעשו בישראל בעבר, כחלון, ואולי יעשה גם בעתיד. מדובר על הדברים האלה בצורה כזאת או אחרת. אולי בנק ישראל, על פי הצעה שלו, שאולי תתקבל, בסופו של דבר אנחנו נראה איזשהו... החמרה או קשיים עבור משקיעים, למשל סיטואציה שבו כמשקיע לדירה שנייה ושלישית ועלה לא תקבל יותר אשראי מ-50% ותצטרך להביא 50% מהבית כדי לקנות את הדירה, זה בצד הזה, וכולם תמיד מסבירים שהדבר אחד שצריך לעשות זה לבוא ולבנות יותר דירות, יותר בתים, כדי להגדיל את צד ההיצע, הבעיה שזה לוקח הרבה זמן.
כן, אז תשמע, ב-2008 יצא לי לשוחח עם מי שנגיד בנק ישראל, פרופסור יעקב פרנקל, בעיצומו של המשבר הפיננסי הגדול שם, בסאב פריים וכו', ואז באמת אחד הפתרונות היה להוריד מאוד את הריבית, כמעט לרמת אפס, היא כמעט ולא עלתה מאז, והוא אמר שהעיקרון צריך להיות שכשיש שריפה בבית המלון, ואתה משפריץ הרבה מאוד מים שם כדי לקבות את השריפה, אתה לא חושב, אוי, מה יקרה לשטיחים בבית המלון? אתה פשוט בא ומקבל את השריפה, ואחר כך אתה מסתכל מה קרה ומה היה הנזק הנלווה. ופה נדמה לי שהשטיחים, שזה באמת מחירי הדירות, בכלל מחירי נכסים, בורסות וכולי, בורחים לבנקים המרכזיים, ויכול להיות שהרעיון הזה של בוא נמנע מיתון, ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, יכול להיות שהוא מצליח קצת יותר מדי, או בוא נאמר ככה, שהתרופה הזו היא כל כך חזקה, שתופעות הלוואי שלה הן כאלה, שאתה חייב להשתמש בעוד איזושהי תרופה. ואז השאלה אם צריך ליצור מערכות שונות של ריביות. יש מערכת ריבית כדי לאפשר לעסקים לזוז ולקבל הלוואות ולהקים קווי ייצור וכו'. ויש מערכת ריבית של אם אתה לוקח את הכסף כדי להשקיע בדירות או בשוק ההון, אז אולי צריך למסות את זה בצורה קצת אחרת.
אני חושב שאתה צודק, אני חושב שזה בהחלט כיוון שראוי לשקול ברצינות, כי אחרי שאמרנו את כל הדברים הקצת מוכרים, אתה יודע, אחד הדברים המעניינים בסיפור הזה של הנדל"ן זה שבאיזשהו מקום כולם כבר הבינו אותו, הדברים נמצאים על השולחן, ואפילו לקראת הפודקאסט הזה, אני החלפתי מידע ודיברתי עם כמה אנשים, ושאלתי אותם האם הם רוצים לבוא וככה לדבר איתנו על הנושא הזה, ואתה יודע מה היה התשובה שלהם? הרבה פעמים, תשמע, אין לי מה להוסיף. הכל כבר ידוע, אז מה אני אגיד? אני אגיד שוב פעם שזה הריבית האפסית, ואני אגיד שוב פעם שזה המקום שבו ההדפסות של הבנקים המרכזיים, אנחנו אומרים אין אינפלציה, אז אין אולי אינפלציה במחירים של קוטג', אבל במחירים של דיור אנחנו רואים את האינפלציה, הדולרים האלה והשקלים האלה שמודפסים מגיעים למחירי הדירות, ההצלחה של ההייטק וההתעשרות הקלה והבינונית והגבוהה של הרבה מאוד אנשים בישראל מתגלגלים למחירים של דיור באזורי הביקוש. בסופו של דבר אתה חייב להביא איזשהו משהו אחר, לא רק כדי להתמודד עם הסכנות הפיננסיות והסכנות, בוא נקרא לזה, של הכלכלה באופן כללי, אלא גם עם הנושא, נקרא לזה הנושא החברתי. הזינוק כן. הזה של ברור, מחירי הדיור לרמות שבאמת בן אדם ממוצע בישראל כבר לא יכול להרשות לקנות לעצמו דירה במונחים של, אנחנו אמרתי, שיעור העלייה הוא, בישראל הוא לא מהגבוהים בעולם, אבל בסופו של דבר הרמה המוחלטת של מחיר דירה בישראל במונחים של כמה המשכורות נטו לוקח כדי לצבור את ההון שצריך בשביל לקנות דירה, הוא כן מהגבוהים בעולם, אולי אפילו הגבוה בעולם המערבי, כך שיש חובה לממשלה הזאת ולהנהגה הזאת להסתכל על הדברים האלה בעיקר בזווית החברתית. אחרת, תשמע, לא חזרנו עדיין על המחאה של 2011, אבל לא מן הנמנע שהיא תחזור בכל זאת.
כן, אז יש עוד נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה. אתה הזכרת את זה שבכל העולם יש עליות מחירים של דירות, אבל יש משהו בכל זאת שונה בין ישראל ובין כל העולם, כי רק ב-2008 ראינו ברוב מדינות העולם ירידות מחירים בשוק הדירות, ובישראל מחירי הדירות לא ירדו מאז שנות ה-90. פעם אחרונה שהיו פה ירידות מחירים של דירות, היו בשנות ה-90, אני חושב שרוב האנשים כבר לא זוכרים שמחירי דירות גם יכולים לרדת. כלומר, בשוק הישראלי התרגל לזה שמחירים רק עולים, ואני חושב שכשמתרגלים וחושבים במונחים האלה שמחירים יכולים רק לעלות, זה התחלה לא טובה. כלומר, זה יכול בסופו של דבר כן להוביל לבועות נכסים, או שזה יכול להביא את זה למקום שבו באמת המחירים יהיו כל כך גבוהים, שאנחנו נראה פה משבר יותר גדול. לכן אני חושב שהדאגה האמיתית של משרד האוצר ושל בנק ישראל צריכה למנוע מצב שבו יגידו, טוב, לא משנה, אז שיעלה עוד 10% או 15% או 20%, ואז זה יעצר. זה לא, אם אתם לא תעשו משהו עכשיו כדי לעצור את הדבר הזה, אתם תגיעו למצב שבו בעצם לעצור את השוק ולהתמודד עם המשמעויות, יכול להיות כרוך בנזקים היקפיים הרבה יותר גדולים. לכן כן צריך לעצור פה בחריקת בלמים, ככל שאפשר לעשות את זה. פרסומת אחת ונמשיך.
כל חברה וארגון מחשבים עכשיו מסלול מחדש, עם אתגר כפול. איך מגיעים ללקוחות כשהם פחות מגיעים אלינו, ואיך מעסיקים עובדים שמפוזרים בבתיהם. איך מונים את דריכת המוחות והידיים המנוסות כשכולם בחלט? מה קורה ל-work-life balance כשחדר העבודה נכנס לחדר השינה? מה עשתה הקורונה לביקושים באונליין, ואיך הטכנולוגיה הצילה את הספקים והכימונאים, בעצם, את כולנו? את כל זה נבדוק עם דוקטור גלית קליין, חוקרת יזמות באוניברסיטת אריאל, ועם דניאל קורן, מנהל האי-קומרס של שופרסל. פרק מתגמל במיוחד מחכה לכם בפודקאסט החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
שלום לערן שיר.
שלום שלום.
יזם ומנכ"ל של סטארט-אפ בשם נקסר, שמעסיק לא מעט עובדי פיתוח ותוכנה ואנשי הייטק, תכף תספר לנו כמה, וכמו מעסיקים רבים, סובל מהסיטואציה הנוכחית שבו הביקוש למתכנתים ואנשי מחשבים עולה בצורה משמעותית על ההיצע, עם כל מה שקשור לעלייה בשכר וכן הלאה. אז קודם כל, בוא תספר לנו כמה עובדים אתה מעסיק, וכמה באמת קשה לך למצוא את האנשים שאתה מחפש.
אז אנחנו בנקסר מעסיקים בערך כ-100 עובדים בישראל, הרבה מהם טכנולוגיים, וגם בתחומים שאנחנו עוסקים הרבה הם בשפיץ של הטכנולוגיה, בכל מה שקשור ל-AI ודברים כאלה. השנה האחרונה בהחלט מאתגרת, אני חושב לי ולכל החברים שלי שיזמים בארץ, יש בהחלט ביקוש מאוד בריא לעובדים, שזה מאוד משמח, כי שוק ההייטק גדל בארץ, ויש צמיחה של חברות, והכל נהדר, אבל זה גם מאוד מאתגר, כי היום המגבלה העיקרית לצמיחה של חברות עוד יותר בישראל, היא מספיק כוח אדם מיומן.
רגע, תספר לנו רק בשני משפטים, מה עושה נקסר?
מה שאנחנו עושים בנקסר זה בעצם מפתחים, מוכרים מצלמות חכמות לרכבים, לעזור למנוע תאונות ולעזור למפות את המרחב הציבורי כל הזמן. אז באמצעות מאות אלפי המצלמות של נקסר שפרוסות בעולם, בעיקר בארצות הברית, אנחנו בעצם רואים כל פינה של הכבישים ויכולים באמצעות זה למפות, בין אם זה תמרורים או עבודות בכביש או בעיות אחרות שיכולות להיות, ולעזור גם לנהגים וגם לעיריות ולחברות הרכבים.
כן, כשאתה מציע הצעות עבודה לעובדים, עד כמה אתה מנסה לנגן על העובדה שאתם עושים משהו שהוא בסך הכל בעל ערך, בעל משמעות, תורם נקרא לזה, לאנושות, או מבליט את החיסרון של חברות אחרות, שאולי התרומה שלהם לאנושות היא פחותה מזו של מה שאתם עוסקים בו.
כן, אז לגמרי, אני חושב ש, 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 שאנחנו מאוד עוסקים בהצגת גם העניין והאתגר הטכנולוגי, שיש לנו ממנו הרבה, וגם התרומה, כי באמת אין לי שום עניין, ואין לי גם יכולת להתמודד עם חברות כמו גוגל ופייסבוק ואמזון בשכר חודשי או תנאים. וזה גם לא מעניין אותי בכנות. אנחנו מנסים למצוא אנשים שבאמת יש להם תשוקה לגבי מה שהם עושים ולגבי מה שאנחנו עושים, כי בסופו של דבר זה מה הניסיון שלי, מה שעובד לאורך
זמן. רגע, אתה מנסה להגיד לי שהאנשים עם פחות תשוקה, שיותר מחפשים את הסידור הנוח, ואולי גם, אתה יודע, איזה מותג בקורות חיים, ילכו לגוגל, פייסבוק וכן הלאה, כמו שציינת, ולעומת זאת אנשים שיש להם איזשהו דרייב לעשות משהו חדש, ובוא נגיד טרי יותר, יבואו לסטארט-אפים?
תשמע, אם תוריד את הטון השיפודי, אז כן.
חס ושלום. איך הגעת לזה?
שלכל בן אדם יש עניין שונה וצרכים שונים, וזה לגמרי לגיטימי כמה מחברה הטובים וכו', אבל בהחלט אני חושב שהיתרון המשמעותי של סטארט-אפים הוא שהם יכולים להציע לאנשים חבילה שהיא יותר רחבה מרק שכר ותנאים, אם זה יותר יכולת שליטה לגבי מה שאתה עושה, אם זה יותר תשוקה להיות חלק ממשהו חדש, ואם זה להיות בחזית של הטכנולוגיה, שהרבה פעמים סטארט-אפים יש להם יותר יכולת לעשות את זה, פשוט כי אין להם את כל המגבלות הבירוקרטיות של ארגונים יותר גדולים.
כן, אבל יש פה גם עניין של אופציות, והשאלה אם אני מתכנת ואני מקבל הצעה ממך או מגוגל, איפה ההסתברות שאני אהיה איש עשיר היא גדולה יותר?
אני כמובן חושב שאצלי, כי אני מאמין שאנחנו נהיה חברה מאוד גדולה, ולכן המכפלים יעשו את העבודה בשבילך. בגוגל אתה מקבל מה שאתה מקבל, פחות או יותר יישאר אותו דבר בעוד שנה, מקסימום יעלה קצת, אבל זה לא יהיה מכפילים של פי 10, פי 100 וכן הלאה. ושם הסטארט-אפים באמת הם פוטנציאלית מקום עדיף, אבל זה כמו כל דבר בחיים, זה עניין של risk assessment, זה גם נכון לשלבים שונים של החיים, אתה יודע, יש לך ילדים, אין לך ילדים, כמה דברים האלה.
כן, אגב, כמה אתה מתלבט אם להשאיר פה את הפיתוח בישראל, שבה השכר הולך וגדל, וגם סביר שגם ילך ויגדל, ובין להעביר את זה למקומות שבהם כוח האדם הוא קצת יותר זול?
אני לא חושב שיש התלבטות אמיתית. כל מי שאני מכיר מנהל מודל היברידי, בייחוד אחרי הקורונה, שבה חלק מהצוות הוא בישראל, וחלקים אחרים של הצוות הם ברחבי העולם. לי באופן אישי, או לנקסר, יש עובדים, רוב העובדים הם בישראל, אבל יש לנו גם עובדים ביפן, ועובדים בארצות הברית, ועובדים באירופה. ואני חושב שבהחלט אנחנו למדנו לאורך שנת הקורונה איך לעבוד בצורה יותר אפקטיבית בצורה מבוזרת, וזה נותן לנו יכולת יותר להסתכל קדימה. אבל צריך לזכור שההייטק הישראלי התפתח בישראל לא סתם. בגלל שיש פה תשתיות מאוד חזקות, יש פה אנשים עם ניסיון מאוד רלוונטי, זה לא הולך לשום מקום. אני זה אפילו במידה מסוימת מקדם את התעשייה בארץ, כי חברה שלא יכולה להמשיך לגדול רק על בסיס הכישרון הישראלי, ויכולה להמשיך לגדול על בסיס כישרון בינלאומי, מגדילה גם את התשלומי מיסים שלה, את ההעסקה של עובדים שהם בפריפריה, כל מיני דברים כאלה, אז במובן מסוים זה אפילו תורם. אבל אני חושב שכן יש פה קשר משמעותי של המדינה כמדינה, לגדל מספיק כוח אדם איכותי שיענה לצרכים של התעשייה. היום יש פער משמעותי ופער שהולך וגדל, ואי אפשר לחסות עליו באמצעות רק מיקור חוץ.
אז תגיד לי, אילו אתה נקרא ללשכת שר האוצר או לשכת שר הכלכלה ומתבקש להביע את דעתך על איך ניתן להגדיל את כמות מהנדסים, מתכנתים בישראלים פה בשוק המקומי, והרי הממשלה הזאת היא במסגרת העקרונות שלה וההסכמים הקואליציוניים מדברת על הגדלת סך העובדים בהייטק מ-10% מהמשק היום ל-15% תוך תקופה לא ארוכה של שנים בודדות. איך עושים את זה?
אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות. קודם כל צריך להגדיר את זה כאתגר משמעותי, אולי האתגר הכי משמעותי של העשור הקרוב, הרחבת המעגלים שנכנסים לתוך ההייטק. אחרי שהגדרנו את זה, אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. במערכת החינוך, לתת לאנשים, לתלמידים, יותר יכולת בחירה, ויכולת לעשות אינטרנשיפ ולהיכנס לעולם הזה בשלב יותר מוקדם, לייצר תוכנית הכשרות למבוגרים רצינית שמביאה את הקונספט של lifelong learning, של לימוד עד, כן, שכל הזמן צריך להתפתח כעובד, ולסבסד הרבה מזה. יש יתרון עצום בלסבסד הכשרות איכותיות, כי המיסוי שאחר כך אתה תקבל לאורך עשרות שנות עבודה של מישהו שיותר מוכשר, יממן את זה בצורה מאוד מאוד קלה. אחר כך יש לנו מודלים שעובדים, יש פה לידי בגלילות, יש בתי ספר בתוך הצבא שיודעים לקחת אנשים בתוך פחות משנה, להביא אותם לרמה מאוד מאוד גבוהה של כישורים. אפשר לקחת את המודל הזה ולהפיץ אותו גם באזרחות.
תוך שנה אתה יכול להפוך אדם לבעל כישורים ולאיזה כושר הסתכרות?
זה משהו שאתה יודע, שאני פחות אוהב להגיד אותו, בגלל ש בסוף זה נכנס לכל מיני פרסומות, ג'ון ברייסיות כאלה, שאלה, אתה רק תעשה קורס בהייטק ותרוויח הרבה כסף. אני חושב שזה משהו אחר. צריך תוכניות רציניות, שבהן אתה לא בא ל-8 עד 4, וחושב שבסוף שנה יש לך משכורת של 30,000 שקל בחודש. אלא באמת תוכנית אינטנסיבית, כמו שעושים בצהל, של 12 שעות ביום, של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. בסופו של דבר יש עוד 20-30% מהאזרחים במדינה שיכולים להיכנס לעולם הזה ולהגיע לשכר שהיום...
נו, אז תן לנו את השכר, זה נשאר רק בינינו.
היום השכר שאני רואה מתחיל ב-20,000 שקל ומאוד מאוד מטפס ל-30-40,000 שקל לאנשים עם יכולות גבוהות. אבל הנקודה היא לא כל כך המספר לטעמי, הנקודה היא להכניס כמה שיותר אנשים למעגל הזה. יש איזה חשיבות גם מבחינת התעשייה שהיא לואו-טק, כי היום ההייטק נכנס לכל תחום, ואם אנחנו רוצים שגם התעשייה שהיום כאילו נחשבת לואו-טק תישאר תחרותית או תגדיל את התחרות שלה, אז חייבים להחדיר לשם יותר ויותר הייטק. תשמע, אם היית שואל אותי דבר אחד קטן שאפשר לעשות, כן, לא ללמד אנשים AI וכל מיני דברים כאלה, דבר אחד פשוט שהיה משדרג את הפריון בכל המשק, תלמד את כולם אקסל ברמה מאוד גבוהה. כל אחד שגומר את מערכת החינוך הישראלית יוכל לקחת גיליון אקסל בצורה רצינית ולבנות מודלים. זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, אין כמעט בן אדם שעם חינוך מסודר לא יכול, בהכשרה מסודרת לא יכול לעשות את זה.
יפה.
זה היה משדרג לך את המשק ככה בחינם כמעט.
אז נעביר את זה לידיעת הממשלה החדשה, שאגב יש לה יעד להגדיל את שיעור עובדי ההייטק בכמעט ל-15%, שזה כמעט 150 אלף איש בטווח של 5 שנים. ערן שיר, תודה רבה לך.
בכיף בכיף, תודה.
תודה.
שלום לטלי גרוס.
שלום, נעים מאוד.
ציידת ראשים בענף ההייטק וסמנכלית בחברת טופסופט. אנחנו רוצים לדבר קצת על הטירוף, נקרא לזה, של השכר בענף ההייטק. אנחנו שומעים על מחסור אדיר בכוח אדם ועל הצעות שכר פשוט חלומיות שמקבלים אנשים צעירים שזה עתה סיימו או צבא או לימודים באוניברסיטה. תארי לנו איך זה עובד בכלל. את מנסה לאתר אנשים מתי? בשנה א' שלהם באוניברסיטה או רק כשהם מסיימים?
תראה, בגדול רוב החברות היום מחפשות ככה אנשים עם ניסיון. זה אומר שמחפשים אנשים או מניסיון קודם בצבא של הטכנולוגיות שהחברה עצמה מפתחת בהם, או ניסיון ככה, עדיפות לניסיון מחברות דומות. ואז באמת השכר מאוד מאוד גבוה לאנשים כאלה.
אז כמה מקבל באמת בוגר צבא, מישהו שהיה ב-8200 ויודע להתעסק עם התוכנה הרלוונטית?
מינימום 20, וזה יכול לנו עד 40.
אבל תאמרי לי, נניח מתוך 100 אנשים שצדת בחודש האחרון, אני סתם אומר 100 בתור מדד, כמה אנשים...
כן, זה
נמוך. אוקיי. כמה אנשים הם באמת אנשים שהניסיון שלהם מגיע מהצבא, וכמה אנשים שלא היו... ביחידות קרביות, צבאיות מהסוג הזה, ובעצם רכשו את הניסיון שלהם קודם כנראה באקדמיה, ואחר כך בשוק האזרחי.
מתוך 100 אנשים, אז נגיד 30 מהצבא, ו-70% ככה מהשוק הפרטי יותר, של הסטארט-אפים, חברות גדולות.
כן. כשאנחנו מדברים על הביקוש הזה, תארי לנו, מהם המקצועות המבוקשים? תגדירי לנו אותם מבחינת ההתמחות שלהם.
אוקיי, אז מפתחים, זה ככה הנושא החם.
מפתחי תוכנה.
בכל מיני שפות.
בכל מיני שפות, אוקיי.
וגם בודקי תוכנה, מנתחי מערכות, מנהלי פרויקטים, זה הקשת בערך של ה...
ומה עם הבאזוורד שאנחנו שומעים, ולא תמיד אנחנו מבינים לחלוטין במה מדובר, נושאים של בינה מלאכותית, נושאים של דאטה סיינס, נושאים של סייבר, איפה הם עומדים
בתוך... נושא מאוד מאוד חם.
איפה הם בתוך המדרג הזה?
יש המון המון חברות, ולכולם יש מאות משרות פתוחות, ומתחרים בעצם על אותו טייפקאסט של אנשים. אז נוצר מצב שהביקוש מאוד גבוה, והיצע קטן.
כן, ותגידי, מי בעצם נמצא במצב יותר טוב? חברות גדולות, נגיד גוגל, פייסבוק, כאלה שמנסות לגייס, או סטארט-אפים חמודים ומבטיחים ולא כאלה מפורסמים, ולך תדע מה יקרה איתם?
תראה, היום כמובן שזה תלוי בתוכן של מה החברה עושה, כמובן שכולם רוצים לעבוד בגוגל או באמזון.
כן, אלה עדיין המעסיקים המועדפים, על אף שיש גם סטארט-אפים שאוטוטו יהיו חדי קרן ויקבלו אופציות יותר מעניינות וכן הלאה?
אז שוב, אדם כזה מקבל הצעות מכמה מקומות. היום נוצר מצב שמעט מאוד המועמדים שיש להם רק הצעה ממקום אחד. זאת אומרת, היום כשבן אדם מתחיל לחפש עבודה, מהר מאוד יש לו כמה חוזים ביד, אם הוא טלנט, הוא באמת טוב. ואז הוא שוקל דברים שהם מעבר, אם זה עבודה עם ברידית מהבית, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב והוא נהיה... משהו שכל אחד נותן היום לפחות פעמיים בשבוע.
זה רק מאז הקורונה?
זה התעצם מאוד מאז הקורונה. היום זה נהיה מושג שגור כמו לקבל תשלום על ארוחות או אופציות לצורך העניין. המעסיקים ניסו את זה וראו שלא קורה כלום אם בן אדם עובד מהבית.
כן, אגב המעסיקים שמגייסים עובדים ונאלצים לשלם סכומים גדולים יותר, כן. נותנים את התחושה שזה כשל שוק או שזה מה יש, כך עובד השוק ו... אם צריך לשלם,
תראה,
לשלם.
היום הכל עניין של היצע וביקוש. כרגע הכוח הוא אצל המועמדים. זה שוק של מועמדים ופחות שוק של מעסיקים. לכן החברות משלמות יותר.
בלי להתלונן? בלי לקטר?
אני בטוחה שהם מקטרים, אבל הם מבינים. זה היצע וביקוש בכל תחום. הוא קובע את השוק ואת הערך שמשלמים למועמדים
האלה. לא, כשאני שואל אם הם מקטרים, אני בשבוע שעבר שמעתי את רונן ניר, אחד המנהלים בקרן ויולה, שהוא אומר שזורם לפה הרבה מאוד כסף, ומאחר וזורם הרבה מאוד כסף, ויש מחסור מאוד חמור בעובדים, אז מה שיקרה זה שהכסף זורם בעצם לשתי מטרות, או להעלות את השכר של העובדים הקיימים, או במקרים מסוימים פשוט להעביר פעילויות, פיתוח לאוקראינה או למקומות אחרים. ואת שומעת את זה גם כן ממעסיקים?
נכון, אבל אני חושבת שיש את עניין של פערי השפה לפעמים, ועדיין אין כמו עובד שהוא עובד רק שלך ועובד בשבילך. כמובן שיש המון פעילויות שאפשר להעביר אותן החוצה, אבל עדיין חברות מעדיפות שהעובדים יהיו אצלהם.
תגידי, יכול להיות מצב שבגלל הביקוש הגדול מאוד לעובדים, גם אנשים, איך נקרא להם, בלי להבליב, רמת איכויות לא מי יודע מה, גם הם מצליחים להשיג ג'ובים חלומיים כאלה בשכר כזה גבוה, כי זה מה שיש?
תראה, אני היום רואה המון המון חברות שבעצם לוקחים אנשים מוכשרים, שהם לאו דווקא באו מרקע של פיתוח, אבל יש להם חשיבה יצירתית. והמון חברות השכילו להבין שאולי כדאי לעשות הכשרה לאנשים שלא באו דווקא מתחום הפיתוח, אבל רואים פוטנציאל בבן אדם. ואז נפתח פה שוק שלם לאנשים שלאו דווקא למדו מדעי המחשב, מעבירים אותם קורסים בעצמם.
תוך כמה זמן את יכולה להכשיר אותי למפתח, אם אין לי רקע רלוונטי?
תראה, זה לא בדיוק פיתוח כמו בן אדם שלמד מדעי המחשב, אבל כן היום יש הכשרות בכל מיני מקומות שאני יודעת. שלוקחים ממש אנשים עם פוטנציאל, מעבירים אותם כמה מבחנים לראות את החשיבה הלוגית שלהם, ובהחלט אני יודעת שאנשים כאלה מתקבלים לעבודה בחברות מאוד מאוד טובות. ובנוסף, חברות היום בעיניי צריכות להבין שצריך לקחת אנשים שהם יותר עם פוטנציאל, ולאו דווקא את הכוכבים. כמובן שכולם רוצים את הכוכבים, אבל בשוק של היום, בגלל המחסור, צריך להתפשר, צריך לראות פוטנציאל, ופשוט להשקיע בבן אדם, ואז גם בן אדם שמשקיעים בו ונותנים לו פוטנציאל שהוא לא by the book עונה על כל הקריטריונים, הוא בן אדם שישאר איתך לאורך זמן, כי הוא יותר מעריך את הדבר הזה שנתת לו פה, את ההזדמנות.
אני מניח שיש לא מעט אנשים בשלב הזה שנהנו מאקזיט בחברות שהם עבדו בהם, החברה שהם עובדים בהם, בחברות שהם עבדו בהם בעבר, לא בהכרח אנשים שנהיו מיליונרים כבדים או מיליארדרים, אלא אנשים מדרג קצת פחות מהמנכ״ל והיזם. יש להם כבר כמה מיליוני שקלים בחשבון הבנק, האם הם משנים משהו בגישה שלהם לעבודה? אולי הם כבר לא בא להם כבר להיות בקיוביקל קטן, אפילו שמשלמים לא רע.
תראה, קודם כל אני חושבת שלקום בבוקר לעבודה, אז מה שאתה צריך זה להרגיש סיפוק, להרגיש שאתה תורם משהו לעולם. זה לא רק הכל כסף. זאת אומרת, יש את האנשים האלה שאתה יודע, יעזבו מקום שנחמד להם, רק יציעו להם עוד 2,000 שקל לשכר. אבל יש המון המון אנשים שאני נתקלת בהם, ועד היום זה מרגש אותי, למרות שאני 15 שנה בתחום, לראות את הענבה של האנשים, לראות שהם מחפשים את הערך המוסף שהחברה, מה היא עושה, האם אני מרגיש רלוונטי, האם מתחשבים בדעות שלי, יש כל הזמן את הנושא של סיור מוחות ולא הורדת פקודות מלמטה, יש כל כך הרבה דברים שהם מעבר לכסף.
כן, ואיזה אחוז מהחברות באמת לדעתך מספקות את הערך המוסף הזה?
הם מבינים שרק כסף לא יגרום למועמד לבוא, ובטח שלא להישאר. זאת אומרת, היום אנשים,
כן?
התנאים מסביב, האופציות, הערך המוסף, העניין בעבודה, עד כמה מעניין לי לבוא, עד כמה זה מאתגר לי, עד כמה אנחנו משתמשים בטכנולוגיות חדשות, האפיק של הלמידה, הניהול קריירה של העובד, מסלול קריירה, עד כמה דואגים לו. זה כל כך הרבה מעבר לכסף. אתה יודע, יש תמיד האנשים האלה שרק כסף מעניין אותם, אבל היום, בעולם של היום, הבן אדם רוצה לקום בבוקר להרגיש שיש לו משמעות, שיש לו שליחות, שהוא ממצא את הפוטנציאל שלו. וחברות שלא השכילו להבין את זה, הם בעיניי לא יצליחו למשוך את
ה... תגידי, אפרופו לסיום, ואמרת שזה שוק של עובדים, את מרגישה שבקרב העובדים יש גם איזו מידה של תזזיתיות, כלומר, הם מדלגים בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים בין חברה לחברה בגלל הסיטואציה?
שוב, לחלוטין, בתור עובד, הפיתוי שלך הוא מאוד מאוד גדול, שכל שנייה מציעים לך ומתקשרים אליך מחברה יותר שווה ויותר שווה, אבל מצד שני, אין לזה סוף. לכן זה הכל מתקשר בד בבד לזה, שאתה צריך באמת לתפוס את העובד ולתת לו להרגיש שייך וחלק ממשהו גדול, על מנת לשמר אותו. כי אין לזה סוף. כל יום פונים למועמד, לטלנט כזה, לדעתי הוא מקבל איזה 8 הצעות עבודה ביום.
יפה. טלי, אם יש לך הצעות בשבילי ושביל איתן בתור ציידת ראשים, יש על מה לדבר.
אני אשמח.
דברי איתנו.
תודה.
תודה רבה.
בסדר, תודה, ביי ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל. טוב ששבת וטוב שהיית פה, תודה לך.
סמי פרץ, תודה שהחזקת פה את המנגנון בזמן שלא היית כאן.
עם כל הצוות שכולל את יונתן בנייביץ' ודן ברומר, תודה להם שהם ערכו אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.
להתראות.